קהל נכבד, אני מתכבד להזמין את ראש ישיבת המאירי ומי שיצק מים לידיו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה במשך כ-23 שנים. שיעורו יעסוק בנושא גיורה של רות המואביה. כבוד הרב שמואל זעפרני, בבקשה. ברשות ידידי היקר ראש המכללה דוקטור יאיר ברקאי, הרב שלמה חתן הערב, חשבתי באמצע על היום המיוחד הזה שבחרנו אותו, ובחזן נקרא יום המיוחס. יש לזה כמה סיבות למה הוא יום המיוחס. אחת ההסברים, אנחנו עומדים ב-12 יום שלא אומרים בהם תחנון. ראש חודש, כמו כל ראש חודש, אנחנו ערב שלושת ימי ההגבלה, זה ברור. ו' בסיוון ניתנה התורה, ז' עד י' ב' הם שישה ימי תשלומים. אז מה קורה ליום הזה? אין בו כלום לכאורה. אני נקרא יום המיוחס. הוא מיוחס לזה שלפניו, כן ייחוס, ולזה שאחריו. אבל המגן אברהם כותב שהיום הזה אמר הקדוש ברוך הוא למשה, קדשם בתורה. ולפי הגמרא בשבת, שרבי יוסי סובר שבזין בסיוון ניתנה התורה, הוא אומר שביום ב', זו הסיבה שהוא נקרא יום המיוחס, נאמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אם נצרף גם את קדשם בתורה וגם אתם תהיו ממלכת כהנים, אז מדובר גם בכהן, גם קדוש וגם בתורה. אז זה ממש מתאים. אני ברשותכם רוצה להיכנס קצת לתוך חג השבועות ולעסוק בגיורה של רות. לדעת כמה מן הראשונים, עם ישראל קודם מתן תורה לא היו יהודים גמורים. הם נחשבו כבני נוח. כך מביא הרמב"ן על התורה בשם רבותינו הצרפתים, כך מביא הראש בפירושו על התורה, החזקוני ועוד ראשונים. אבל הרמב"ן בעצמו טוען אחרת. הוא אומר, כיוון שאברהם אבינו בא בברית המילה, עשה מילה, מאותו רגע יצא הוא וכל זרעו מבני נוח. אגב, המדרש אומר, אנחנו עוסקים במדרש, שאחד הסיבות שהקדוש ברוך הוא, שאברהם אבינו התגייר בגיל 99 ולא מיד, זה כדי לתת מקום לגירים. אפשר גם להתגייר גם בגיל מבוגר. זאת אפשר לקבל אותם גם בגיל מבוגר. בכל אופן, לסוברים שקודם מתן תורה, עם ישראל היו בני נוח, הגיור שלהם מושלם במתן תורה. תראו במקור א', היה איזשהו מין גיור, נקרא לו גיור לאומי, גיור קולקטיבי. תראו במקור א', הגמרא אומרת במסכת כריתות, רבי אומר, ככם כאבותיכם, על הפסוק חוקת עולם לדורותיכם, ככם כגר יהיה, אומר, וזה נאמר ליוצאי מצרים, אומר רבי, מכאן שהגר מחויב בכל סדר של גירות, כמו שעברו אבותינו במעמד הר סיני. מה היה? אומרת הגמרא, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם? כן, הרצאת דם הכוונה היא להזעת הדם על המזבח, זה הכוונה היא לקורבן. כלומר, היו שלושה שלבים, מילה, טבילה וקורבן. אף הם, הכוונה היא לגרים, לא ייכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים. והגמרא שם מוכיחה מהכתובים שאבותינו עשו את שלושת הדברים האלה. ואכן כך פוסק הרמב״ם, ונראה גם לפי דברי הרמב״ם שאכן הגירות של עם ישראל הושלמה במתן תורה. מקור ב' אומר הרמב״ם, בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית, במילה וטבילה וקורבן. מילה הייתה במצרים, שנאמר וכל ערל לא יאכל בו, וטבילה הייתה במדבר קודם מתן תורה, שנאמר וקידשתם היום ומחר וחימסו סמלותם, וקורבן שנאמר וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. שימו לב להלכה ד', וכן לדורות שירצה העקום להיכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה וטבילה והרצאת קורבן. ואתה משווה את זה ממש למה שקרה במעמד הר סיני בקבלת התורה, דיינו שאז הושלמה גירותם או יהדותם של בני ישראל. נלך להלכה A, היום, בזמן הזה, שאין קורבן, וכך באמת אנחנו עושים היום, אז צריך מילה וטבילה. כשיבנה בית המקדש, יביא קורבן. כלומר, לגרים יש עוד איזושהי התחייבות בעזרת השם, כשיבנה בית המקדש, להביא גם קורבן. ואתם יודעים, לסיבה של קריאת מגילת רות בשבועות יש הרבה 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 פירושים. אבל ספר המנהיג בעל רבי אברהם ורבי נתן הירחי, שחי ב-1100 ומשהו, נפטר ב-1215 לספירה, הוא מביא בדיוק את ההקשר הזה של הגירות של ישראל בהר סיני עם הקשר של גירותה של רות. והוא כותב כך: לפי שאבותינו לא קיבלו את התורה ולא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דמים, והיא רות נתגיירה כדכתיב כאל אשר תלכי אלך, על כן ייתכן לומר ספר רות בעצרת. אגב, יש לזה גם רמז בשם, כתוב ורות דווקא בא. רות זה בגימטריה 606, זאת אומרת, רות בעצם רצתה להתחייב, זה השם שלה, בעוד 606 מצוות שהיא לא הייתה חייבת בהן, כי היא הייתה חייבת רק בשבע מצוות בני נוח. אם נוסיף את זה ל-606, זה 613. לכן אומרים, רות דווקא בא. רות 603 דווקא בא, בית ה' זה 7, ביחד זה 613. הפסוקים הכי משמעותיים לעניין הגירות של רות מופיעים במקור ד', ותאמר רות, כאשר הם עוזבים את מואב וחוזרים בחזרה לבית לחם, רות עם שתי קלותיה, והיא מנסה לדחות אותם, הם רוצים להיות איתה ביחד, רוצים שניהם להתגייר. זה מחלוקת אחרת אם הם היו, אם התגיירו כשמחלון וחיליון התחתנו איתם או לא, אני לא אכנס לזה כרגע. רש"י אומר בפשטות שהם התחתנו עם מואביות ולכן העונש היה שלהם שהם מתו בגלל זה. דעת אבן עזרא שהם כן התגיירו, גם על פי הזוהר הקדוש, זה מהלך מאוד מעניין, אבל לא ניכנס אליו כרגע. בכל אופן, הם שתי מנסות, הולכות איתה בדרך, ובדרך רוצות להיכנס ליהדות, להתגייר, כמו שעושים לכל הגרים, בהתחלה מנסים לדחות אותם. באמת אורפה, השתכנעה שאין לה מה לעשות, והיא חוזרת למואב. לעומתה, רות הולכת אחריה כל הזמן. וכמה שהיא משדלת אותה לשוב אל מואב, היא איננה רוצה. ואז מקור ד' פסוק ט"ז, ותאמר רות, אל תפגעי בי, אל תפגעי בי, המשמעות, אל תשכנעי אותי יותר לחזור בחזרה אל בית הוריי, לעוזבך, לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלים, עמך עמי ואלוקייך אלוקי, באשר תמותי עמוד ושם אקבר, כה יעשה השם לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. יש כאן איזו הצהרת גיור מאוד פיוטית, כן? אבל חד משמעית. ויותר מזה, בסיום ההצהרה הזו רות אפילו נשבעת, כה יעשה השם לי וכה יוסיף. ועל כך אומרים חז"ל במדרש במקור A, כיוון ששמעה נעמי כך, התחילה סודרת לה הלכות גרים. אמרה לה, ביתי, אין דרכן של בנות ישראל ללך לבתי תיאטראות ולבתי קרקסאות שלהם. אמרה לה, אל אשר תלכי אלך. דיברנו על זה באחד השיעורים בישיבה. כן, מה זה אין דרכן של בנות ישראל? הצירות, את הנעשה ונשמע, זה גם כן שיעור בפני עצמו, לומדים בצורה נפלאה מכל המהלך שלהם נעמי. כן, היא הייתה יכולה לשאול אותו, רגע, למה? למה לא ללכת לבתי קרקסאות ובתי, מה רע בזה? אבל היא לא שואלת שאלות. אין דרכם של בנות ישראל. לא נהוגים, יש הרבה פעמים שאנחנו אומרים, דרכנו לא בכך. אז קודם כל עושים. אשר תלכי אליה, קודם כל עושים, אחר כך שואלים שאלות. אמרה לה, ביתי, אין דרכם של ישראל לדור בבית שאין שם מזוזה? אמרה בה, אשר תליני עלים, עמך עמי אלו עונשים ועזרות, ואלוקייך אלוקי שאר מצוות. במסכת יבמות, במקור הבא, מרחיבים ומבארים את הלכות גירים. אמרה לה, אסיר לן תחום שבת. תחום שבת אסור לן, באשר תלכי אליך. אסיר לן ייחוד, באשר תליני עלים. מפקידים לן 600 י"ג מצוות. אנחנו חייבים לשמור 613 מצוות. עמך עמי, אסיר לן עבודת כוכבים. אלוקייך אלוקי. ארבע מיתות נמסרו לבדים, ואשר תמותי אמות. שני גברים נמסרו לבדים, צדיק עם רשע, רשע עם צדיק, שם מקבר. ואז, אחרי כל ההצהרות האלה של רות כלפי נעמי, רואה נעמי, מקור זין, ותרא כי מתאמצת היא ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. אגב, יבוא הגמרא לומדת ביבמות, כשמגיירים את הגר, ורואים את הרצון העז שלו סוף סוף להתגייר, אז אסור יותר להטריד אותו. אז ראתה אותה כי מתאמצת, ותחדל לדבר אליה. אבל יש איזשהו פירוש מאוד יפה, מה זה ותראה אותה כי מתאמצת? ראתה אותה שפתאום ההליכה קשה לה. ואנחנו יודעים שכשאדם לומד תורה, תורה מתש את כוחו של אדם. ברגע שהיא החליטה לקבל את כל 613 מצוות, אז פתאום בדרך היא הלכה כמו צעירה, כן? אבל פתאום אתה לא תקים איתה, נהיה לה קשה הליכה. זה גם לומדים ממעשה אחר שהוא מוכר יותר במקור ח'. יום אחד אבק השכר רבן יוחנן בירדנה. רבן יוחנן לא היה לו זקן, היה יפה תואר, והוא שוחה בנהר הירדן. חזי הריש לקיש, ראה אותו ריש לקיש, לפני שהיה ריש לקיש שאנחנו מכירים אותו, כן? היה... שהיה עוד ראש הליסטים, חזי הריש לקיש ושבר לידנה בטרה. הוריד את הבגדים, קפץ מצד אחד של הנהר לצד השני. פתאום הוא נתקל, רואה את רבי יוחנן, רואה איזה בן. אמר לי, אומר לו רבי יוחנן, חילך לאורייתא. הכוח שלך, זה שיש לך, צריך ללכת לתורה. אמר לי, אומר לו ריש לקיש, שופרך לנשה, היופי שלך לנשים. אמר לי, אומר לו רבי יוחנן, יעדר בך, אם אתה חוזר בך, אם אתה חוזר מתשובה, יעיבנה לך אחותי, זה שפרה מיניים. זאת אומרת, אני אתן לך את אחותי שהרבה יותר יפה ממני. קביל עלה, קיבל על עצמו. שימו לב, מה קרה? בא למדר לעתו ימנה, רצה לקפוץ בחזרה, לקחת את הבגדים שלו, לא מצי, הוא לא יכול. תראו מקור תת מעבר לדף, אומר רשי, מה זה לא מצי? לקפוץ כבראשונה, ומשקיבל עליו עול תורה, תשש כוחו. את עצם הרעיון, עוד לא למדת תורה, רק החלטת, ההחלטה שלך הייתה לקבל תורה, כבר אין כוח. לכן ותראה אותה כמתאמצת, היא עדיין, היא רק קיבלה על עצמה, היא עדיין לא ביצעה, לא הייתה, קיבלה על עצמה לקיים את המצוות, ותראה אותה כמתאמצת, איננה יכולה ללכת בדרך, ולכן הבינה רות, הבינה נעמי, שאכן גרה אמיתית ותחדל לדבר אליה. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, בזמנו של בועז הייתה מחלוקת האם משפחתו של דוד המלך שיצא מרות, כן? דוד המלך היה נינה של רות, האם המשפחה שלו כשרה לבוא בקהל. מדוע התעורר הספק הזה? אנחנו יודעים את הדרשה המפורסמת, נדבר עליה קצת. לא יבוא עמוני ומואבי, בקהל השם, לא יבוא עמוני ומואבי, במשמעות הפשוטה, זה כל עמון, בין בנות, בין בנים, לא יבוא בקהל השם. ואם זה כך, כמו שתכף נראה בגמרא, אנחנו אומרים לא יבוא ממזר בקהל השם. לא אומרים ממזר ולא ממזר. אז לא יבוא עמוני או מואבי, זה גם עמוני ועמונית, גם מואבי, מואבי וגם מואבי. לא יבוא בקהל השם. עכשיו, כיוון שרות, כן, הייתה מואבית, רות המואביה, זה גם כן מעניין לראות שרות המואביה, רות כשהייתה בבית לחם, סליחה, במואב, עוד לפני שנכנסה לארץ ישראל, במגילה היא כתובה כרות, לא רות המואביה. ברגע שהיא נכנסה לארץ ישראל, פתאום כולם קוראים לה רות המואביה, כי היה אירוע לגיור שלה. אפילו כשהיא מגיעה, כשהיא באה אל השדה והנער, בועז שואל, מי הנערה הזו? אז אמר, זו המואביה, אתה יודע, זה אחד שהיא לא בדיוק גיורת, אבל בועז ידע את הדרשה המואבית ולא מואבי ולא מואבי. ולכן הוא, כשהוא משתמש בשם, הוא קורא לרות, הוא לא קורא לרות המואביה. בכל אופן, על כך הגמרא מספרת על הספק של הגיור שלה. ספק כזה התעורר בתקופתו של דוד המלך. תראו במקור יהוד. וכראות שאול את דוד יוצא לקראת הפלישתים, אמר אל אבנר, שר הצבא, בן מי זה הנער? במערכה של הפלישתי גוליית נגד דוד, כן, מגיע דוד, הרי שאול הבטיח לתת את ביתו למי שהיא כבר הגוליית. אז הוא רואה את הנער הזה דוד, הוא רוצה לדעת מי הוא. בן מי זה הנער? ויאמר אבני, חי נפשך המלך אם ידעתי. ולא ידע לה? שאול לא הכיר מי זה הנער? והכתיב ויהווהו מאוד ואילו נושא כלים. כלומר, כשנכנסה, שלטה רוח רעה על דוד המלך, על שאול המלך, אז הביאו לו את דוד הנער והיה מנגן לו בכינור. וכל כך התאהב בו שאול, שהוא מינה אותו להיות נושא כלים. אז מה אתה עכשיו שואל בן מי זה הנער? אתה לא יודע מי הוא? אומרת הגמרא, אלא אבוה כמשאיל. זאת אומרת, הוא לא שאל, הוא שאל בן מי זה הנער, לא מי זה הנער, אלא מי אבא שלו. מי אבא של הנער הזה? שואלת גם על זה הגמרא, ואביו לא ידע לה? לא הכירו את אביו של דוד? והכתיב והאיש בימי שאול זקן בא באנשים, ואמר רב, ייתם הרבי אבא, זה ישי אבי דוד, שנכנס באוכלוסה ויצא באוכלוסה. כלומר, הוא היה די מפורסם, הוא היה שר. תמיד כשהוא היה מגיע, הוא היה חי על 60 ריבות. כשהוא היה מגיע, היה קהל רב מלווה אותו, כשהיה יוצא קהל רב מלווה אותו. לא ייתכן ששאול לא הכיר את ישי, אבי דוד. אז זאת אומרת, אז השאלה לא ברורה. לא ברורה על הנער עצמו, וגם לא ברורה השאלה, בין מי זה הנער. אלא אומרת הגמרא, אחי כאמר שאול, זיל שאל אם מפרץ עתי, אם מזרח עתי. כלומר, שאול ידע שדוד הוא משבט יהודה, אבל הוא רצה רק לברר לאיזה בן של שבט יהודה הוא מתייחס, האם לפרץ או לזרח. מה זה משנה אם הוא מתייחס לפרץ או לזרח? אומרת הגמרא, אם מפרץ עתי מלכה אבה, אם הוא מזרע של פרץ אז הוא יהיה מלך. למה? שהמלך פורץ לעשות דרך מהם עם אחים בידו. אם מזרח עתי, כלומר אם הוא בן אחר של יהודה מזרח, חשיב ובעלמה, והוא סתם אדם חשוב, הוא לא מלך. מה הייתה מאמר לשאל עליה? מה כל כך התעניין שאול לדעת מאיזה זרע נמצא דוד? מה זה אכפת לך אם הוא מפרץ או מזרח? אומרת הגמרא, דכתיב וילבש שאול את דוד מדיו כמידתו. דכתיב בשאול משכמו ומעלה גבוה מכל העם. הוא לוקח, נותן לו את מדי המלחמה. שאול הרי היה גבוה, מלביש על דוד, הבגדים הופכים להיות בדיוק מתאימים לו. אמרו, אם הבגדים מתאימים לו, כנראה הנבואה של שמואל הולכת להתקיים, שהוא מתנהג כמו גינוני מלכות, המלכות תעבור אליו, אל דוד. לכן התעניין באיזה שבט, מאיזה בנו. השאלה הזו מתרחשת כשנמצא שם דואג האדומי, היועץ, התלמיד חכם, יועץ של שאול, נמצא שם אבנר, ושימו לב מה אומר דואג האדומי. אמר לו דואג האדומי, עד שאתה משאיל עליו אם אגון הוא למלכות עם לב, שאל עליו אם ראוי לבוא בקהל עם לב. אתה מחפש אם הוא מתאים למלך או לא מלך, קודם כל תבדוק אם בכלל ראוי לבוא בקהל הוא. מה הייתה מה? דקעתי מרות המואביה. הרי הוא בא מרות המואביה, ורות המואביה, הרי מואבי, מואבית, מואבי ולא מואבית, לא גזרו. זאת אומרת, היה מקובל אצלהם שאמוני או מואבי זה כולל אמונית או מואבית. ולכן רות, כיוון שהגיור שלה איננה גיור, אז הוא פסול. אמר לו אבנר, אומר לדרג אדומי, סליחה, יש ברייתא, אנחנו קיבלנו על ברייתא ידועה, תנינה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבי. ובגלל שדוד בא מגיור את מואבי, אז מותר לבוא בקהל. כך אומר לו אבנר, שואל אותו דואג, אלא מעתה ממזר ולא ממזרת? מה המשחק מילים האלה? בגלל שכתוב מואבי וזכר, אתה אומר זכר ולא נקבה, אז אותו דבר נאמר על ממזר ולא ממזרת? אז אומר לו, ממזר כתיב מומזר. בתורה זה נוטריקון, ממזר זה מומזר. כלומר, משמע שכל מי שיש בו זרות, בין אם הוא זכר ובין אם הוא נקבה, אסור לבוא בקהל. אבל כשהתורה אומרת בלשון זכר, היא ממעטת נקבה. ולכן גיורת מואביה מותרת לבוא בקהל. מקשה עליו דואג עכשיו אחרת. אז אם ככה, מצרי ולא מצרי? ואז נלמד שמצרית כן מותרת לבוא בקהל, הרי ידוע שלא. אומר אבנר, שאני אחא דמפרש תמה דקרא, פה יש סיבה אחרת. מדוע אנחנו אומרים מואבית ולא מואבית? כי התורה נותנת טעם. מה הטעם? על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. כן, זה ידוע. למה מואבית ולא לא יבוא עמוני מואבי בקהל השם? כי לא קיבלו אתכם בלחם שיצאו ממצרים, לא קיבלו אתכם בלחם ובמים. ולכן דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אישה לקדם. לכן הטענה היא, בגלל הסיבה הזו, מואבי ולא מואבית. טוען לו דואג, אם ככה, אז גם לפי הטעם הזה לנשים היה אסור, גם היה צריך לטעון שגם מואבית אסור לה לבוא בקהל השם. מדוע? היה להם לקדם אנשים לקראת אנשים, ונשים לקראת נשים. זאת אומרת, אם זה כך, אז אנשים דרכם לקדם בלחם ובמים, זה לאנשים. אבל אנשים היו צריכים לצאת לקדם בלחם ובמים לנשים. ולכן גם אוהביות תהיינה אסורות. ואז, שימו לב מה שקורה פה, איש תיק, אין תשובה. לא יודע מה לענות אבנר. מיד ויומר המלך, בן שאול אומר לאבנר, שאל אתה בן מי זה העלם. שימו לב פה לשינוי. מקודם הוא שאל אותו בן מי זה הנער, עכשיו הוא שואל אותו בן מי זה העלם. אומרת אמרה, אתם קרי לנער, אחי קרי לעלם? אחי כאמר, אמר לה, הלכה נתעלמה ממך, צב ישאל בבית המדרש. כלומר, למה הוא קורא לפה בן מי זה האלם, בשונה לשאלה הקודמת בן מי זה הנער? כיוון שנעלמה מאבנר הלכה. הוא שואל שאלה. שאל שאלה שלא הייתה לו תשובה עליה. לכן יצא אבנר ושאל בבית המדרש. אמרו לה, אחרי שהוא שואל אם הוא מותר, אם דוד מותר לבוא בקהל, אמרו לה, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. את אותה תשובה שנתן אבנר בהתחלה. נמצא שם דואג, שומע את התשובה בבית המדרש, רק שהוא דואג, כל הניקו שאתה. חוזר דואג, שואל את כל השאלות ששאל קודם. השתקו. גם הם לא הייתה להם תשובה. באו להכרוז עלה. רצו להכריז על דוד שהוא פסול לבוא בקהל. מיד, שימו לב, והמסע בין איש ושמו יתרה הישראלי, אשר בא אל אביגיל בת נחש. שימו לב, כתוב, יתרה הישראלי, כן, המסע בין יתר הישראלי. פסוק אחר כתוב, וכתיב יתר הישמעאלי. כלומר, שני פסוקים עוסקים ביתר, אביו של המסע, פעם הוא מופיע בשם ישראלי, פעם בשם ישמעאל. אומרת הגמרא, אמר רבה, מלמד שחגר חרבו כישמעאל. כלומר, בשעה שביקש דואג לפסול את דוד מלבוא בקהל, חגר יתר את חרבו ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה זו, ידקר בחרב. כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. מה קרה? דקר חרב ויצא בהכרזה, כך מקובלני מבית דינו של שמואל, את מה מקובל עליו? את מה שאמר גם בהתחלה אבנר, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. תכף נשאל כמה שאלות, 5 דקות, של הרב סולובייצ'יק על המהלך הזה, ותראו איזשהו מהלך יפה והבנה בצד ההלכתי. חילוקי הדעות האלה שהיו בין שרי שאול, הם רמוזים במגילת רות. תראו במקור י' א', במסע ומתן שהיה בין בועז לפלוני אלמוני, כן, שהוא רצה לבוא אליו, הרי בועז היה האחיין של מלך, ובעצם הגואל של השדות היה הדוד שלו, מתחים של מלך. אז באו אליו, קראו לו טוב, באו אליו, אמר לו אלימלך, אתה בועז, אתה מוכן לגאול את השדות של... אמר לו כן, אתה ולשנה אחד, אתה צריך לייבם את רות. ואז הוא שמע לייבם את רות, הוא נבעל, אמר, מה פתאום? מה הוא אמר לו? פן אשחית את נחלתי. אני לא מוכן, לא מוכן להשחית את נחלתי. מה זה פן אשחית נחלתי? אומר השם מקור י' א', זרעי, כן? כמו נחלת השם בנים, לתת גם בזרעי, שנאמר לו, יבוא עמוני ומואבי, וטעה בעמוני ולא עמונית. כלומר, הוא היה סבור שרות אסורה לבוא בקהל, ואם יישא אותה לאישה, אז הבנים שלו יהיו פסולים. ועל אותו פלוני עמוני כתוב במדרש במקור י' ב', אמר רבי שמעון בר נחמני, אילם היה בדברי תורה, שאמר ראשונים לא מתו אלא בשביל שנטלו אותה, כלומר מחלון וכליון, אני אלך ותלה לי שאני מערב פסול מבני, ולא היה יודע שכבר נתחדשה הלכה, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. אבל בועז כן ידע את ההלכה, מקור י' ג', הגמרא ידועה, הוא לקח 10 אנשים, ונעזוב רגע את הנקודה הזו, ואני רוצה לנגוע בנקודות ששואל פה הרב סולובייצ'יק, ובזה נסיים. הרב סולובייצ'יק שואל פה שאלות מאוד מעניינות על כל מה שלמד בעד הרגע. תראו במקור י' ד', בפסקה השנייה, הוא מביא, מצטט את את הרש"י על בן השחית נחלתך, זאת אומרת הוא חשש שמא ישחית את זרעו שהבנים יהיו פסולים. וצריך עיון, דאם טעה הגואל בעמוני ולא עמונית, מדוע היה צריך לומר לו דאינו רוצה לגאול משום שישחית את זרעו? ובפשטות יאמר לו דאו אסור לבוא עליה ולישא לה, כיוון דלא דריש עמוני ולא עמונית, ואיסור לב רכיב עליה. כלומר, שואל הרב סולובייצ'יק, יש הרי נימוק פשוט לגואל. נימוק פשוט. למה צריך להביא את הנימוק הזה שמה ישחית את זרעו? הרי לב רכיב עליה, יש פה לב. מהו הלב? שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אבל כיוון שללב רכיב עליו, תביא את הטעם הזה. למה אתה מביא את הטעם שמה ישחית את זרעו? זו שאלה אחת. שאלה שנייה, וצריך ביאור, חדה, מה יחידה שם עשה בכך מקובלני מבית דוד של שמואל הרמתי? אבא ראשונה כבר אמר להבנת, אני נא עמוני ולא עמונית. ואף על פי כן הקשה לו, עד שגם ביקשו לאחרוזה שפסולו. ומה הועיל בזה שכך מקובלני? שואל הרב סולובייצ'יק בצדק, מה עשה המסע? מגיע לבית המדרש, ואומר, תוקע חרב ואומר, כך מקובלני מבית דינו של שמואל. מה מקובל? עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. יפה, זה מה שאמר אבנר. אבל הרי דואג יקשה על זה שאלו. אז מה, אין פתאום שאלות על הדבר הזה? למה פה לא שואלים אותו את אותם שאלות ששאל דואג? הרי זה בדיוק כמו שאמר אבנר. מה פתאום כולם עכשיו קיבלו את האמירה הזו של המסע בין יתר? אמוני ולא אמוני מואבית ולא אמוני. מה, בגלל שזה כך מקובלנו מבידינו של שמואל? זו שאלה שנייה. שאלה אחרונה הוא שואל, ועוד צריך ביאור, היית בכתובות, דמי דכתיב ברות, ויקח 10 אנשים מזקני העיר, ויאמר שבו פה וישבו. דלקח אותם בועז למדרש עמוני ולא עמונית, וצריך 10 לפרסום ממילתא. ואם כן, כבר בימי בועז נדרשה ונפסיקה כבר ההלכה, דעמוני ולא עמונית. ואיך זה היה יכול דואג לפוסו על ידי שהקשה על ההלכה זו? ומה הדיונים עוד בהלכה זו? הרי מקודם כבר פסוקה הייתה שכך הוא. כלומר, במקור הקודם, מקור י"ג, אנחנו רואים שבועז הרי חידש את ההלכה הזו של עמוני ולא עמונית, מואבית ולא מואבית. אם הוא חידש את ההלכה, איך בא עכשיו דואג? מה פתאום הוא בא לפסול לדוד? הרי זו הלכה עתיקה, הסיפור של בועז היה לפני כן. וכבר ההלכה הזו נפסקה או התחדשה, נאמר, בימי בועז. מה עכשיו אתה דואג שאלות? אלה 3 שאלות שהוא שואל. תראו פה תשובה שהיא יסוד בהלכה, אבל תשובה מאוד מעניינת. אומר הרב סולובייצ'יק, והנראה, דיני בית דין הגדול היה קובע ופוסק הלכה על פי 2 דרכים. אחד, ממה שנמסר בקבלה מההלכה למשה מסיני, כמו שכתב הרמב״ם בפרק א' ממרים, ב' ועל המשפט אשר יאמרו לך אלה דברים שילמדו אותם מן הדין באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן. מכל דבר אשר יגידו לך זו הקבלה שקיבלו איש מפני איש. כלומר, כשאנחנו באים לפסוק הלכה, אומר הרב סולובייצ'יק, יש שני דרכים. יש דרך אחת שהיא הלכה למשה מסיני. זה הלכה למשה מסיני, אין שאלות. דרך שנייה זה אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהן. מה ההבדל אם אני לומד הלכה מהלכה למשה מסיני או מאחת מ-13 המידות שהתורה נדרשת בהן? מה נפקמינה? זה שואל הרב סולובייצ'יק. והנפקמינה בזה, אם הלכה זו קבעו מדרש שבאחד מי"ג מידות, יכול בית דין אחר לדרוש באופן אחר ולקבוע הלכה באופן אחר. כמו שכתב שם בפרק ה' הלכה א', בית דין גדול שדרשו באחד מן המידות כפי מה שנראה בעיניהם, ועמד אחריהם בית דין אחר ונראה לו טעם אחר לסתור, הרי זה סותר ודן כפי שנראה בעיניו. זאת אומרת, כשאני לומד אחת מ-13 המידות שהתורה נדרשת בהם, כמו שהגמרא אומרת בתחילת מסכת מגילה, אם בא בית דין שגדול מהבית דין הקודם במניין ובשנים, יכול לבטל את הלימוד שלמדו בית דין הקודם. כלומר, אם יש לי הלכה, ואני יודע שההלכה הזו נלמדה באחת מ-13 המידות שהתורה נדרשת בהם, בית דין שיקום בעתיד ויהיה יותר גדול מאשר בית דין הזה, יכול לבטל את ההלכה הזו וללמוד לימוד אחר. אבל, שימו לב הדגשה, אבל כשההלכה קבועה על פי הלכה למשה מסיני, אי אפשר לבית דין אחר לסתור ההלכה. דה ההלכה מקובלת מההלכה למשה מסיני. כלומר, כשאנחנו אומרים שההלכה הזו נקבעה בלימוד של הלכה למשה מסיני, שום בית דין, לא משנה מה הגודל שלו, אף אחד לא יכול לבטל את ההלכה הזו. עכשיו בואו תראו כמה יפה זה עונה על השאלות ששאלנו. לפי זה, מתבאר היטב פרשה זו של דוד, שדנו עליו עם כשרו. אחרי מה שמעידן עידנים פסק בועז כבר ההלכה, דה המוני ולא המונית, במדרש באחד מי"ג מידות היה, ולזה יכול דואג דבית דין אחר היה ודרש הוא אחרת, שמצא טעם לסתור ההלכה הפסוקה כפי כל סוגיית הגמרא שהקשה על טעם המתירים, ויכול לפסוק אחרת כיוון שנפסק מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. וכמו כן, מה שמביא בתחילה תנינה להמוני ולא המונית, רק מדרש באחד מי"ג מידות הוא. זאת אומרת, מה שהוא אומר פה, הרי דואג האדומי, למה שאלת שאלות? כי ההלכה הזו, מה שאמרנו שכבר הייתה בימי בועז, בועז למד את ההלכה הזו מאחת מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. עכשיו בא דואג, אומר, יפה, אתה דרשת אז, עכשיו אני דורש אחרת, אני בית דין אחר, אני יכול לדרוש אחרת. לכן שאל שאלות, וביטל את ההלכה הקודמת. אבל המסע שאמר כך מקובלני מבית דין של שמואל הרמתי, היינו הלכה למשה מסיני. ולזה אין יכולים לסתור ההלכה, גם ימצאו טעם אחר לסותרה, כיוון שההלכה מקובלת היא הלכה למשה מסיני. עכשיו אנחנו מבינים, זה שהמסע בא ותקע חרב ואמר כך מקובלני מבית דינו של שמואל, מה הוא בעצם אמר? הלכה למשה מסיני. עכשיו דואג לא יכול לבוא לשאול שאלות, כיוון שאם זה הלכה למשה מסיני, זה לא אחד מי"ג מידות, כך היא באמת ההלכה. ועל פי זה מבואר היטב מה שאמר הגואל פן השחית נחלתי, ולא אמר שאסור לו ניסה כיוון שטעה בהמוני ולא המונית. זה באמת גם הגואל קיבל להלכה זו מבועז שהמוני ולא המונית. שימו לב, הרי מה שאנו, למה הפלוני אלמוני הזה, למה הפלוני אלמוני הזה לא לקח את רות? כיוון שהוא חשש שמא ייפגם זרעו. שאנו, למה לא הביא את הטעם של המוני ולא המונית? הוא אומר, אני פחדתי. האמת היא שעכשיו באמת ההלכה היא המוני ולא המונית. אני יכולתי להתחתן איתה. אבל מה יקרה בעתיד? יבוא בית דין אחר, ופתאום יכולים ללמוד לימוד אחר, ילמידו אחרת, אז זרעי פסל. ולכן הוא דאג לזרעו. לכן לא הביא את הטעם הזה של המוני ולא המונית. זה אגב, אחת הסיבות, הרי השאלה הידועה של רבי זעירא במדרש, למה נכתיבה מגילת רות? אין בה לא הלכה, ולא טומאת טהרה, ולא אסור ומותר. נכתבה לגומלי חסדים, יש לזה כמה פירושים. בכלל השאלה גם מה פתאום מצאו לנכון לכתוב את רות בתוך 24 ספרים, להכניס את המגילה. זו מי שכתב הרי את מגילה, את מגילת רות, זה שמואל. כן, כמו שהגמרא אומרת בעבר, שמואל כתב מגילת רות. שמואל, הוא משך את דוד למלך. שמואל חשש מאוד שלא יבוא אחר כך וימצאו איזשהו פסול בדוד. לכן אומר שורש ישי רבי אלקבץ מקור תדבר, מגילת רות נכתבה להכשיר את דוד ולהראות שמואביה כשרה בקהל, והוא פסק דין משמואל הנביא להסיר לזות שפתיים מעל דוד משכנו. כלומר הוא ראה שההלכה היא רופפת עד שקמה עוררי לנה, לכן כתב את מגילת רות. הגאון מבינה אומר, לכן הוא מסביר את הפסוק, שרים רדפוני חינם ומדברך פחד ליבי. מה זה מדברך פחד ליבי? מדברך זה התורה שבכתב. פחד ליבי, פחדתי, כתוב בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. אבל ההמשך הוא, סס אנוכי על אמרתך כמוצא של עליו. אמרתך זה התורה שבעל פה. כשראיתי את הדרשה של התורה שבעל פה, סס אנוכי על אמרתך. אנחנו נאחל לחכם שלמה, ידידנו יקר, שהמשיך להגדיל תורה ולהדירה, כמו שאמר מצגר, הרבות ספרים, כתב הרבה ספרים, שיזכה אותנו מתורתו, והמשיך הלאה להגדיל תורה ולהדירה.
משיב כנגד המברכים מחבר הספר כללי מדרש שיצא בהוצאת מכון תורני אור עציון, הרב שלמה כהן דורס רם בישיבת המאירי. בבקשה.
מותר לציין שאני מתרגש מאוד, לכן ביקשתי רשות, לבקש רשות כללית ברשות מוריי ורבותיי, הרבנים החשובים, אבא, אמא, חמי, חמותי, הילדים, התלמידים החביבים והיקרים. ברשות כולם. הערב התכנסנו כמה ימים לפני חג השבועות, חג מתן תורה, לכבודה של תורה, אולי המדרש בתורה, כפי שנאמר. התכנסנו לכבוד ישיבת המאירי, ולפי מה שכתוב בהזמנה, אני אמור להשיב כנגד המברכים. לא ראוי, לא כדאי ולא אגון, ולכן זה מה שלימדו אותי. לימדו אותי עוד בהיותי ילד, שכאשר מישהו מברך ואתה רוצה לצאת ידי חובה, עונים אמן. אז ככה אני עושה, אמן כנגד המברכים, ואני מקווה שבזה אני יוצא ידי חובת ההזמנה. מסע מלאכי, הנביא האחרון, פותח בשם השם, אהבתי אתכם, אמר השם. ועם ישראל שואלים, ואמרתם, במה אהבתנו? הקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל, זה יסוד מוסד מלאכי. החתן והכלה, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב את ישראל. כך כתוב בתורה, שנוי בנביאים, משולש בכתובים, כל תורה שבעל פה מלאה מזה. הקשר, הברית, החיבור, האהבה, האחדות, זה ההתחלה. מפה מתחיל הכל. איך באה לידי ביטוי האהבה הזאת של הקדוש ברוך הוא לישראל? בהרבה צורות. ואמרתם במה אהבתנו? הקדוש ברוך הוא שומר על ישראל, הקדוש ברוך הוא משגיח, הוא מברך, הוא משפיע טוב, וכן הלאה וכן הלאה, במשך כל הדורות, במצבים האלה והאחרים. אבל הנקודה המרכזית שבא לידי ביטוי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, אוהב את ישראל, זה במתן תורה. וכך אנחנו אומרים באמת, פעמיים ביום, לפני הייחוד הגדול, קריאת שמע, אנחנו אומרים בברכה השנייה, בערב, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, ומיד, במה? חוקים ומשפטים אותנו לימדת. וכך גם בבוקר. אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, ובהמשך, ותלמדנו חוקי חיים לעשות רצונך בלב שלם, והאר עינינו בתורתך. הביטוי העוצמתי ביותר, הגדול ביותר, לאהבת השם לישראל, זה בכך שהוא נותן להם את התורה. וכך אנחנו מזכירים בברכות. למעשה הברכות האלה, כך גם בביטוי הלכתי, מקבילות לברכת התורה. גם בברכת התורה, במובחרת שבברכות התורה כדברי הגמרא, אנחנו אומרים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אנחנו לא רק מברכים המלמד תורה לעמו ישראל, אלא אנחנו מציינים את האהבה, את הבחירה, את החיבור שבין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. ובאמת, ברכת אהבת עולם בערב ובבוקר היא מקבילה במידה מסוימת לברכת התורה. ויש איזה ביטוי הלכתי בגמרא, בבבלי ובירושלמי ודיונים בראשונים, אדם שלא ברך ברכות התורה בבוקר ונזכר אחרי התפילה, לא יברך עוד ברכות התורה. מדוע? כי כיוון שברך ברכת אהבת עולם יצא ידי חובה. אז יש ירושלמי שאומר, דווקא בלמד לאלתר, מיד, לא מיד, אחרי התפילה, קריאת שמע נחשבת לאלתר, לא נחשבת לאלתר. אז יש דיון הלכתי סביב הסוגיה הזאת. אבל אהבת עולם, בית ישראל עמך אהבת, היא בעצם מקבילה לברכת התורה, עם הביטוי הלכתי. אנחנו נוכל לומר, כפי שהדגשנו, שהקדוש ברוך הוא החתן, כפי שמופיע בשיר השירים ובמקומות רבים, במשלי חז"ל. וכנסת ישראל, עם ישראל הוא הקלה. מה מקומה של התורה? מקומה של התורה הוא הכתובה. הכתובה זה החיבור. הכתובה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו זה החיבור שבו בא לידי ביטוי הקשר המיוחד הזה. יש באמת נוהגים בשבועות לקרוא כתובה. כתובה, נכון, כמדומני עדות הספרדים, בחלקם, לקרוא כתובה לחג השבועות. הדבר הזה בא לידי ביטוי גם כן במדרשי חז"ל, וברשותכם, מזווית מסוימת כמובן, ואקרא. לשיטתי, כך לפחות, זו מטרת הספר, את המדרש צריך ללמוד, צריך לעיין. דוקטור ברקאי יראה לנו כיצד לומדים מדרש. אני אקרא אותו מבפנים, כדי לא לזייף אותו, אבל ללמוד אותו אולי אם יזכה אותנו הקדוש ברוך הוא בעתיד. המדרש הוא הפסוק, תנחומך ישעשעו נפשי. רבי אבא בשם רבי יוחנן, למלך שנשא מטרונה, משל למלך שנשא מטרונה, וכתב לה כתובה מרובה. כך וכך תסבריות אני נותן לך. כתב לה בכתובה תסבריות, כנראה אוצרות של כסף ושל זהב. כך וכך ספינות בים אני נותן לך. כך וכך עיירות ביבשה אני נותן לך. הניחה והלך לו למדינת הים. והיו חברותיה מונות לה, מצערות אותה, ואומרות לה, סיבי לך בעל עד דעת עלה, עד דחילך עלך. תתחתני עם מישהו אחר. הוא עזב אותך, נתן לך כתובה, זה נכון, והבטיח לך הבטחות גדולות. אבל הוא הלך. עוברות השנים, את נשארת גלמודה, תסעי עם מישהו אחר, כל עוד שמישהו ירצה בך, כשאת עוד צעירה, והוא ידאג לך, והוא יטפל בך. הייתה נכנסת לתוך חופתה, ופותחת כתובה וקורא בה. ומוציאה אותה כתובה מרובה, ומתנחמת. אחרי שקרא את הכתובה, שהבעל הזה שהזניח אותי השאיר לי, אני מתנחמת. לימים בא המלך ממדינת הים, אמר לה, ביתי, איך המתנת לי כל השנים הללו? כאילו, גם הוא מתפלא על הנאמנות שלה. אמרה לפניו, אדוני המלך, אילולא כתובתי מרובה שכתבת לי, כבר היו חברותיי מעבדות אותי ממך. ובנמשל, ממשיך המדרש, כך אומות העולם מונים לישראל. אומות העולם מנסים להפר את האיחוד הזה, את האהבה הזאת, את הקשר המיוחד שבא לידי ביטוי בכתובה. ואומרים להם, עד מתי אתם מתים על אלוהיכם ונהרגים עליו ונוטלים נפשכם עליו? כמה פורענויות הוא מביא עליכם? כמה בוזזים מכם? כמה מלכויות הוא מביא עליכם? שובו לכם אצלנו ואנו עושים אתכם דוכסים ויפרחים ואסטרטגים. כן? מעמדות, משרות. וישראל, זה הנמשל שנכנסת לחופה, נכנסים לתוך בתי כנסיות ולתוך בתי מדרשות ופותחים ספר תורה וקוראים בו, פסוק מפרשת שבוע, ופניתי עליכם והפרתי אתכם והרבתי אתכם ונתתי משכני בתוככם ולא תגאל נפשי אתכם. ומתנחמים. עם ישראל קורא בתורה למרות המציאות הקשה, אבל עם ישראל קורא בתורה ומתנחם. נכון שהוא הפליג, נכון שהמצב, המציאות לא מראה את החיבה, אבל יש לי כתובה. ממשיך המדרש, למחר כשיבוא הקץ, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, בניי, תמה אני, איך המתנתם לי כל השנים הללו? וישראל אומרים לפניו, אילולי תורתך שכתבת לנו, כבר היו אומות העולם מאבדים אותנו ממך. זהו שכתוב, זאת אשיב אל ליבי על כן אוכיל, פסוק באיוב, וכן דוד אמר, לתורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. האהבה המיוחדת הזאת, התורה, אומר הפסוק, כי לא תשכח מפי זרעו. יש לנו הבטחה שהתורה הזאת לא תשכח מאיתנו, מעם ישראל, בכלל, באופן כללי. והתורה הזאת היא תמשיך ותלווה, הכתובה תישאר איתנו. וזה יהיה הביטוי החזק והמיוחד של החיבור שלנו עם ריבונו של עולם. לאהבה הגדולה והעזה שיש בינינו. הפסוק המקביל לפי דעתי הוא, כי לא ייטוש השם עמו. לא תשכח מפי זרעו מדבר על התורה. הפסוק שמבטיח, כי לא ייטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, זה אותו ביטוי, זה אותו מטבע. זה אותו מטבע מצד אחר, מזווית אחרת. הקדוש ברוך הוא לא נוטש את ישראל, וזה, הביטוי של זה הוא בזה שהתורה לא משתכחת מפי זרעו. באותה ברכה אנחנו מסיימים, ישנם שני נוסחים שונים, הערב בברכת אהבת עולם בערב, הנוסח האחד, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. לכאורה זה לשון בקשה, אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת, ואהבתך אל תסיר ממנו עולמים. כך גם בנוסח השני אפשר לפרש, ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. בקשה, אנחנו מבקשים, לא תסור, אבל אפשר גם לפרש את זה כעובדה. ואהבתך לא תסור ממנו לעולמים. אהבה שבאה לידי ביטוי, ותלמדנו חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם, וחוקים ומשפטים אותנו למטה, זו אהבה יציבה, קיימת, נצחית, שאיננה ברת מחיקה. ועל זה אנחנו מתפללים, ולוואי בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להמשיך ולדבוק באהבה הגדולה הזאת. כפי שאמרתי, מדרשים, לדעתי צריך ללמוד. אנחנו הרבה פעמים מביאים מדרש אגב שיחת מוסר או מאמר הגותי או אגב פרשת שבוע, ומטרת הספר היא בעצם להראות איזושהי דרך, איזושהי שיטה אולי בדלותי, ניסיתי להראות שאת המדרש צריך ללמוד לגופו. קודם כל ללמוד את המדרש לגופו ולראות מה חז"ל רצו לומר במדרש עצמו, לא כחיזוק לרעיון אחר, אלא המדרש כשלעצמו, מה הפנינים, והפנינים הם רבות כפי שהוזכר, שאפשר לדלות מכל משפט וחצי של מדרש בגמרא או בכל מקור מדרשי אחר. אני חייב להזכיר, הספר נכתב לזכר טלי חטואל וארבע בנותיה, שכנים שלנו בגוש קטיף, שבדרך כיסופים ביום מפקד מתפקדי הליכוד להצבעה על הגירוש מגוש קטיף, הם יצאו בשביל לשכנע בקלפי באשקלון להתנגד, ובכביש כיסופים ערבו להם שני מחבלים והשם יקום דמם. הדבר מאוד השפיע, מאוד דיבר, אחד הדברים החזקים אולי שבחיים, אבל יותר מזה, מאז אני מקבל אולי אפילו יום יום שיעור אמונה. שיעור אמונה מידידי רבי דוד, שהוא התנצל שהוא לא יכל להגיע בגלל ישיבה חשובה בדרום, בדרום הארץ, וזאת אמונה שאיננה כתובה בספרים. הצמיחה, הפריחה, הבנייה, עם כל הקושי והקשיים קיימים, ההתמודדות היומיומית על כל תאריך מיוחד, זו תופעה נדמה לי שהיא על אנושית, שהקדוש ברוך הוא נותן כוחות לאנשים להתמודד עם ניסיון, כפי שחז"ל מלמדים אותנו במספר מקומות. הקדוש ברוך הוא לא מאמין בניסיון, אלא מי שאלא אם כן נותן לאדם את הכוחות גם להתמודד איתו. וברוך השם, אנחנו זוכים, גם כעת הוא שכן שלנו, והרגשתי צורך פנימי, לא לבקשתו ולא לבקשת המשפחה, הרגשתי צורך שהספר יהיה לעילוי נשמת טלי והבנות, על כן הוא גם נקרא טללי מדרש. אני רוצה, טוב, אם אצליח, להודות בסוף, לעבור אולי במעבר חד מבחינתי, להודות לאנשים רבים רבים שעזרו לי, ראשית בהוצאת הספר האור. נתחיל אולי מהמוציאים לפועל, הרב שלום קליין, שהיה חברות המבוגר תקופה מסוימת, לפני 30 שנה יצא את העולם. הוא הנציג של ההוצאה לאור של מכון תורני אור עציון, אז אני מודה להם על כך. אבל הרבה הרבה אנשים שעזרו ותמכו ועודדו, ובעיקר אני רוצה לציין את התלמידים במהלך השנים, שחלק מהמדרשים כוללים את הרעיונות שלהם או דברים שנאמרו במהלך השיעורים, אם זה שיעור נשים במושב קטיף ואם זה שיעור לתלמידים בישיבת המאירי. אז לא כל המדרשים, אבל חלקם בהחלט נלמד עם הציבור, ואני חושב שמאוד, כיוון שזה מאוד טיפח את לימוד המדרש, אז הרעיונות שלהם גם תמונים בתוך הדברים, גם אם לא הזכרתי את שמם בדרך כלל. אני רוצה להודות למשפחה, למשפחה הרחבה ולמשפחה המצומצמת, להורים, לחמי וחמותי, הרבה בריאות ושמחה. בהזדמנות זאת הזכרנו מזל טוב את השנה הצדיק ב', וזה השם שתחול בשבועות, בבריאות ושמחה לכולם. אני רוצה להודות לילדים שלי, לאשתי, אבל לבקשתם ומשום כבודם אני אעצור פה. בישיבת המאירי, שמאוד יקרה, ישיבת המאירי והאכסניה הרחבה יותר, מכללת ליפשיץ, שבאמת מכשירים עובדי הוראה והתלמידים שלנו נבנים משם. אבל באופן מיוחד אני רוצה להודות לישיבת המאירי בה אני עובד, מיד אתייחס בכמה מילים לדבר הזה, ולרב שמואל זעפרני שאני זוכה ללמוד ממנו הרבה, מהמידות הטובות והנהגות שלו. אז באמת יבורכו כולם. ואחרונים חביבים, אני רוצה להודות לתלמידים היקרים, אתם התלמידים היקרים שמבחינתי זה עולם ומלואו. הרב זפרה, אני רוצה לומר לך, הרבה פעמים אדם עובד, עובד לפרנסתו, צריך לעבוד, מגיע למקום עבודה, עושה את המאמץ שצריך, כי הוא צריך את המשכורת ואת התלוש בסוף החודש. לפעמים יותר מזה, אדם מגיע לעבודה והוא גם מרגיש טוב שם, אז הוא משקיע. ולפעמים הוא גם אולי תורם משהו, אולי הוא מרגיש שהוא תורם משהו, אבל כן? הוא מרגיש, הוא מזיז דברים, עושה דברים. לא הרבה פעמים, לפחות אני לא תמיד הרגשתי שמקום העבודה תורם לי. מקום העבודה, אתה נתרם. אתה מרגיש באמת, לא מן הפה ולחוץ, אתה מרגיש שזה בונה אותך, זה בונה את האישיות שלך. לכן הדגשתי את התלמידים, הצוות הנהדר שאני זוכה לעבוד בו, הם פשוט בונים אותי. הם בונים אותי, אולי להחזבתם לא מספיק, אבל זה הבניין. ולהרגיש שמקום עבודה במרכאות הוא לא מקום עבודה, אלא הוא בית חינוך שאתה מתחנך בו, שהאישיות שלך מושפעת ברמה זו או אחרת, אז לכן כל הברכות והתודות לישיבת המאירי, לתלמידים היקרים, למשפחה, כמו שאמרתי, אני חייב אתנחת המוזיקלית. זכינו, וכשמונה תלמידים, באמת בפרק זמן קצר, זה לא כמה חודשים אפילו, לא מגיע לחודשיים נדמה לי, שבאמת נרתמו ועשו עבודות וכתבו, ואני חייב לומר שאני ולא רק אני, התקנון אמר ששני רמים בודקים, אני עברתי על העבודות, שוב זה לא נאמר בגלל הנימוס, אלא פשוט היה קשה להכריע. אצל האחד הייתה מקוריות במקורות שהוא הגיע אליהם, ואצל האחד הסגנון, ואצל האחד החקירה, ואצל כל אחד היה איזשהו פן, כך שהיה לי היה קשה, לולי שהיום עזר לי הרם השני, עזר לי קצת לסדר את המחשבות, שבכל זאת צריך לחלק מלגות לתלמידים, למקום ראשון ושני ושלישי, לולי כן באמת, אז עבדתי ביוני, היה לי קשה מאוד להכריע. אני רוצה באמת מתוך הישיבה, מתוך הערכה באמת לאותם תלמידים, אנחנו מבקשים לחלק לכולם, לכל אלה שכתבו, ובעזרת השם נקווה שיכתבו, ושזה יהפוך למסורת בישיבה, שמדי שנה יש לנו איזושהי תחרות מסוימת בכתיבת עבודות. אז אני מבקש, אני אקרא את השמות, אני אפשר שתמיד יבוא ויקח, מתקיים בצורה כזאת. איתמר אלבז עשה עבודה ביחד עם רבי חיים גאון, עבודה טובה בנושא בניין בית המקדש השלישי. כיוון שהוא מתחתן בקרוב, אז הוא ביקש, אז רבי חיים גאון יקבל סדר גם בשמו. סדר? בבקשה. בניין בית המקדש השלישי, שכידוע ישנה מחלוקת בין הראשונים, האם הוא ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, או שבית המקדש השלישי יבנה בידי אדם, כפי שפסק הרמב״ם בהלכותיו. הרב מרדכי אליהו פסק אחר שירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, וכששאלו אותו מדוע, אז הוא אמר, מה פירוש מדוע? אנחנו מחכים הרבה זמן, אם זה יהיה מהשמיים, זה יהיה מיידי. אם זה תלוי בקבלנים ובפועלים ובעבודה שלנו, זה יכול להיות הרבה זמן. אז אנחנו מעדיפים לפסוק הלכה כמו אלה שאומרים...
היה שיהיה בגאצה.
כן.
ירוקים, ירוקים
התנגדו. דניאל דסלין. דניאל דסלין כתב עבודה, גם כן עבודה יפה, בסגנון אחר, הגיל המתאים בלימוד הגמרא. הוא עשה את העבודה יחד עם שי אמסלם. שי נמצא פה?
פה.
שי, חבוד, כמה זמן יחזקאל אגדי עשה משהו אקטואלי, ואיסור האישון בהלכה, נכתבו על זה מאמרים גם בתחום הרפואה וגם בתחום ההלכה, רבים מאוד, והוא השכיל לתמצת את הדברים המרכזיים, את השיטות המרכזיות, ולא צריך לספר לכם מה התוצאה שאסור לישן לפי ההלכה. נתנאל אלבז, נתנאל אלבז עשה עבודה גם כן עם, יחד עם חבר, הייתי אומר אפילו תאומים סיאמים כמעט, בישיבה, עם שי אמסלם גם כן. הם עשו עבודה על לימוד תורה לנשים, גם כן סוגיה רחבה מאוד, הם היו צריכים לתמצת את התמצית שבתמצית של השיטות השונות שנאמרו והנימוקים השונים. בבקשה. עודד מאיר, עודד מאיר עשה עבודה טובה בסוגיה הלכתית מודרנית, הייתי אומר, והיא אתר האינטרנט המסחרי בשבת. לפתוח אתר אינטרנט אפשר, מסחרי גם אפשר, אבל אני שומר שבת ואני לא אפתח את המחשב, אבל אולי מישהו ייכנס ויקנה דברים. מותר, אסור, מהם השיקולים השונים? בכבוד, בבקשה. ואחרון חביב כתב עמרי עזריה עבודה בנושא בטל טעם, בטל המנהג, האם ומתי. כאשר חז"ל אומרים לנו שהם משימה מסוימת, קבעו הלכה מסוימת, האם אם יתבטל הטעם או בשינוי התוואים או בגלל שהמדע ידוע לנו היום הוא שונה, האם בטלה תקנה, מתי כן, מתי לא וכו', גדר מאוד יפה. לפני שאני מחלק את המנהגות, כפי ש... יש מי שתרם אותם וביקש להישאר בעילום שם, סיפור אישי. סיפור אישי על כתיבה. אתם יודעים, אני אוהב את התחום הזה, יצא לי לכתוב פה ושם, בשביל זה אנחנו פה. הייתי תלמיד בכיתה י' א' או י' ב', ואל תלמדו ממני, כנראה כמה ימים רצוף לא קמתי לתפילה. ראש הישיבה קרא לי לשיחה, זכרון לברכה, נפטר בגיל צעיר, קרא לי לשיחה ואמר לי, שלמה, מה קורה? ונתן לי שיחת מוסר. טוב, בסוף אני מצפה לעונש. העונש הוא, אתה כותב עבודה על התפילה. טוב, כותב עבודה לתפילה, בסדר, נכנסים לספרייה, מתחילים לספרייה התורנית של הישיבה התיכונית, ומתחילים להוציא ספרים, ובשולחן שלי נערמים כמות גדולה של ספרים. אבי חברוני, שאני רואה שיצא גם כן, ידיד ילדות, חבר ילדות, נשאר עד עכשיו, אבי חברוני שהיה רגיל לראות אותי כל 9, מתקרבל בשמיכה עד הבוקר, פתאום הוא רואה, ב-11:30 בלילה, הבחור יושב עם ערימת ספרים, ולא הולך לישון, ולא מתכוון ללכת לישון. וזה לילה אחרי לילה, הוא שואל אותי, אבי, מה קרה? טוב, סיפרתי לו מה קרה, הוא ידע מה קרה. וסיימתי את העבודה. סיימתי את העבודה ומסרתי אותה לראש הישיבה. טוב, אני במתח, מאוד נהניתי מנחים את העבודה כתלמיד, ואני במתח, ואני פונה אחרי שבוע לראש הישיבה, הרב הורוביץ, זכרונו לברכה, לימד בנתיב מאיר. הרב בדק את העבודה, זאת אומרת לי, לא, עוד לא יצא לי, תן לי עוד שבוע. טוב, אחרי שבוע אני שואל אותו, הרב בדק את העבודה, קרא את העבודה? אמרו לי, כן, קראתי. אפשר לקבל את החזרה? לא. למה לא? עכשיו אשתי קוראת את זה. אני לא צריך לספר לכם מה זה עושה לתלמיד, שאשתו של ראש הישיבה, ילד צעיר, אשתו של ראש הישיבה, שהוא מורם מהם מבחינתי, היא קוראת את העבודה. זאת אומרת שכנראה שיש משהו בעבודה. כמובן, זה נתן את החשק, זה נתן את המרץ, את המוטיבציה, לגלות באמת את האהבה הזאת לכתיבה. אז אני לא אומר שמהסיפור הזה שתלמידים צריכים לא לקום לתפילה בשביל שניתן להם עבודות בתפילה, אבל...
הם עשו עבודה ביסודי.
כן. ביסודי גמרתם את העבודות האלה. עכשיו, באמת, אני מקווה מאוד שהעבודות האלה יעברו מוטיבציה וזרז. וכמו שאמרתי, אם היה אפשרי, כל 8 התלמידים היו מקבלים לא ספר אלא מלגות. אלא שאנחנו מוגבלים, ולכן נעבור לחלוקת המלגות. במקום השלישי, בחרנו בעבודה על איסור האישום בהלכה, של יחזקאל אגדי. עבודה יפה, ואנחנו מאחלים לך הצלחה והמשך בהפצת תורה. בעבודה נוספת, שגם היא במקום השלישי, שתחילקנו את המלגה לשניים, עבודה טובה, טובה מאוד, עם הרבה השקעה, שזה תלמיד שאתמול בערב בדרך לחתונה אמר לי, אני לא יודע אם אני אזכה, אבל זה שפתחתי בנושא של האינטרנט 40 שוטים, נדמה לי שאומר לו 30 שוטים שמדברים על זה, אקטואליים, זה כבר השכר שלי. אני חושב שרק על המשפט הזה מגיע לו את המילים. עודד, בבקשה. זה היה המקום השלישי. במקום השני שוב בחרנו בשני תלמידים, אבל הפעם שני תלמידים שעשו את העבודה ביחד. שני תלמידים שעשו עבודה מעניינת, מעוררת חשיבה. בחור אחד משיעור א', דניאל. דניאל ושי אמסלם, ששניהם ביחד עשו עבודה נהדרת על הגיל המתאים ללימוד גמרא, שזה באמת נושא שכולנו. שי, בבקשה. ואחרון חביב, המקום הראשון, עבודה טובה, עבודה מושקעת, עבודה שבאמת היה צריך לקרוא פעמיים דברים מסוימים בשביל להבין בכלל מה הוא כותב או מה הוא ליקט במקומות אחרים. עבודה של עומרי עזריה, עבודה מקיפה בנושא שהוא השקיע בו, כאשר בטל הטעם, האם ומתי בטלה התקנה, שתזכה להמשיך ולהגדיל תורה, להפיץ אותה גם בכתב וגם בעל פה. תודה רבה לכולם.
קהל נכבד, תם ולא נשלם. אנחנו רוצים לברך לסיום את הרב שלמה. הרב שלמה, מקובלנו שהצלחה היא מעט השם. על יוסף כתוב, והשם מצליח בידו, בכל אשר הוא עושה, השם מצליח. ונאמר, השם יצליח דרכך. מלאך נאמר, השם יצליח דרכך. דרכך הקדוש ברוך הוא יצליח. חזק ואמץ, תזכה להגדיל תורה ולהדירה.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.